ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויוותר יעקב לבדו ויבק איש אמו עד עלות השחר. מי זה האיש? זה שר של עשיו. מה הוא רוצה בהיאבקות הזאת? הוא רוצה להחדיר טומאה עד יעקב אבינו. יעקב אבינו איש טעם שלם לגמרי, והשר של עשיו מנסה להכשיל אותו. הוא נכשל, יעקב מצליח במאבק, ידוע לעליונה. בכל זאת המלאך משיג הישג מסוים, והיגע בכף יריחו ותקע כף יעקב ביאבקו עמו. עכשיו יעקב כבר לא תם, הוא כבר בעל מום, הוא צולע עד יריחו. מזה, מהמגיעה הזאת של המלאך ביעקב, נובעים כל הקלקולים בעם בישראל. ככה יעקב היה צריך לצאת עם שלם בלי שום חסרונות, ובאמת יצאו ממנו 12 שבטים קדושים, כולם קדושים, ובכל זאת במשך הדורות יש קלקולים בעם בישראל, וזה מכוח המגיעה של המלאך בכף ירך יעקב. פעם היו צדוקים מתייוונים, יותר מוכר היו קראים, משכילים, רפורמים, קונסרבטיבים, כל הקלקולים האלה, חילונים, כל הקלקולים האלה מכוח המגיעה של המלאך בכף ירך יעקב. אחר כך כתוב, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו. אומר רש"י, בשכון ישראל בארץ ההיא, עד שלא בא אצל אביו הראו כל אלה. שהמעשה של ראובן ובלהה היה לפני שיעקב הגיע אל אבא שלו. מה רש"י רוצה בזה? או אם זה הפשט בפסוק, אז מה התורה רוצה בזה? כל מי שקורא את הפסוקים על הסדר רואה שהמעשה של ראובן ובלהה היה לפני שיעקב בא אל אביו. אמנם נכון שלפעמים אין מוקדם מאוחר בתורה, אבל מאיך התיידי, מאיך התיידי שנניח שמעשה ראובן היה אחר כך אם הוא כתוב קודם? לכאורה הדברים כתובים על הסדר, קודם היה מעשה שכם, ואחר כך יעקב הלך לבית קהל, ואחר רחל מתה, ועכשיו היה מעשה של ראובן ובלהה. אז למה התורה מדגישה כאן, עד שלא בא אצל אביו הראו כל אלה? כמדומני הפירוש הוא כך, שיש מה שהרמב"ן מסביר, שמעשי אבות סימן לבנים. תולדות עם ישראל נכתבו או נתבארו בשתי מהדורות, מהדורה מקוצרת במעשי אבות, והמהדורה המורחבת זה מה שקורה לבנים. המהדורה המקוצרת מתחילה שאברהם הולך לארץ מצרים, כמו שאבותינו ירדו מצרים וכן הלאה, ומסתיימת בפרשה שלנו, המאבק של יעקב עם עשיו, עם השר של עשיו, זה המאבק של הגלות הרביעית, גלות אדום. והסוף של הגלות הזאת, שיעקב בא אל יצחק אביו, וזה סיום תולדות עם ישראל המקוצרים. אחר כך הסיבוב השני הארוך מתחיל בפרשת וישב, אז יש סיפור מכירת יוסף וכן הלאה, כל מה שיוצא מזה. החזרה של יעקב אל אביו היא מסמלת את קץ הגלות, את ביאת המשיח. אז זה מה שרש"י רוצה לומר, מה שהתורה רוצה לומר, שעד שלא בא אל אביו היה יכול להיות קלקול כזה של ראובן ובלהה. אחרי שיעקב בא אל אביו כבר אין יותר קלקולים, נגמרים הקלקולים. בימות המשיח לא יהיו יותר קלקולים. וזה מה שחזון אמרו שביקש יעקב אבינו לשב בשלווה וקפץ על הרוגזו של יוסף. באמת לפי החשבון יעקב ישב כמה שנים בשלווה, לא הרבה שנים, אבל בכל זאת כמה שנים מאז שחזר אל אביו עד שנמכר יוסף. וגם מה הבקשה הזאת של יעקב לשבת בשלווה? אלא יעקב רוצה שכמו שהגלות כתובה בתורה, גם הגאולה תהיה כתובה בתורה, כמו את המשיח גם יכתבו בתורה. וזה הקדוש ברוך הוא לא הסכים, זה שמור לעתיד לבוא. אז מה שכתוב בתורה מיד אחרי החזרה של יעקב אל אביו, עם הפסקה לצורך התולדות של עשיו, אבל בהמשך סיפור יעקב, אז מה שבא זה מכירת יוסף. לא כתוב מה כשיעקב יושב בשלווה אצל אביו, מפני שזה ימות המשיח שהקדוש ברוך הוא לא הסכים שיהיו כתובים כבר בתורה שבכתב. בהתחלת בית שני הייתה תקלה בבית יעקב, בחלקם הדברים היו גלויים לעין, כמו שלקחו נשים נוכריות שעל זה עזרא הוכיח אותם, הנביא צועק עליהם, גם נחמיה אחר כך מוכיח אותם, היה חילול שבת, כמו שזה נחמיה נאבק שלא יהיה חילול שבת, מבואר בתנך שפעל נגד זה, אבל בגמרא גם מבואר שבימי נחמיה גזרו על מוקצה, החמירו מאוד במוקצה, הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים, היה אסור לטלטל כל מיני דברים, מפני שאנשים היו מזלזלים בשבת, ולכן חזר ראו צורך להחמיר במוקצה. אחר כך התירו וחזרו, זה לשון הגמרא, התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו, כשהגדרות השתפרו אז, אז ביטלו חלק מיצורי מוקצה. מה שאנחנו היום מכירים כיצורי מוקצה זה רק חלק קטן ממה שהיה בזמני נחמיה. גם מבואר בגמרא שפעם מישהו רחב על סוס בשבת בתקופת היוונים, אז הביאו אותו לבית דין וסקלו אותו, לא מפני שרוכב סוס בשבת חייב סקילה, אין כאן מלאכה דאורייתא, אבל מפני שהיה צורך לגדור את השעה, לעשות, לחזק את שמירת השבת בעם ישראל. אז זה היו קלקולים גלויים לעין שמוזכרים בתנך, אבל היו כנראה גם דברים לא גלויים בעין. נבואת מלאכי היא בתחילת בית שני, היא ברובה או לפחות חלק גדול מן הוויכוח עם ישראל, אבל ויכוח כזה שהנביא מוכיח אותם, הם שואלים על מה, 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 מה מגיע לנו התוכחה הזאת. הנביא אומר לכם הכהנים בוזי שמי, ואמרתם במה בזינו את שמך? הכהנים לא מרגישים, לא רואים בעצמם שהם מבזים את שם השם. והנביא אומר להם, כן, הם מקריבים קורבנות גזול ופיסח, הקריבי עונה לפחתך, לפחה לא הייתם מעיזים להביא מתנות כאלה כמו שאתם מביאים לקדוש ברוך הוא. אבל לא רק בענייני הקורבנות, גם בענייני הקורבנות כנראה מאוד לא החשיבו את עבודת המקדש. אז נחמיה אומר, מלאכי אומר, מי גם בכם ויזכור דלתיים ולא תאירו מזבחי חינם, אין לי חפץ בכם, אין לי צורך בקורבנות, אם זה היחס שלכם אליי. אבל אחר כך יותר, זה אולי בעיקר אצל הכהנים הטענות האלה, אבל אחר כך גם אצל ישראל, הוגעתם השם בדבריכם ואמרתם במה הוגענו, אתם לא מרגישים שאתם עושים איזה עוול. ואמרתם כל הזמן, ואמרתם בנבואת מלאכי, חזקו עליי דבריכם אמר השם, ואמרתם מה נדברנו עליך. אנחנו מדברים הכל בסדר, מה נדברנו עליך? והנביא עונה, אמרתם שב עבוד אלוקים ומבצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבקות. מה פירוש? הייתה מפלגה כזאת שהצביעו שב עבוד אלוקים, הצביעו מרץ, אני לא יודע מה. לא הייתה מפלגה כזאת בגלוי, ולפחות עד הצדוקים לא הייתה מפלגה כזאת שאמרה שב עבוד אלוקים. חייתם לא היו שואלים מה נדברנו עליך, אבל הייתה להם ההגשה הזאת בלב, ההגשה שלי בלפומה לא גליה, ששב עבוד אלוקים, שאין טעם בעבודת השם. ועל זה הלבין מוכיח אותם. אפיקורס התמונה בלב, וזה הקרקע שמזה בקלות צמחו הצדוקים והביתוסים, שכבר בגלוי אמרו שב עבוד אלוקים, ששמעו מאנטיגנוס איש סוחו שאל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבואו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. והם תרגמו את זה שכנראה אנטיגנוס לא מאמין בשכר ועונש. הם לא שאלו את עצמם אז למה אנטיגנוס בעצמו הוא שומר תורה ומצוות, הוא ראש הסנהדרין, הוא ודאי מטיף לשמירת תורה ומצוות, מלמד כולם לשמוע את המצוות. הם מצאו משפט בדברי אנטיגנוס לסוחו, אז היה להם פתח לומר ששב עבוד אלוקים, שאין שכר ואין עונש חס ושלום, אם כן אין צורך. ואז כמובן משתלם להיות מתייבנים, אם שב עבוד אלוקים אז למה להיות יהודי, אז יותר כדאי להיות כמו היוונים. הם היו מתייבנים בתקופת היוונים, אחרי שבית חשמונאי גברו אז כבר לא משלם להיות מתייבנים. אז התחילו עם השיטה שכביכול בתורה שבכתב הם מאמינים רק בתורה שבעל פה לו, אבל ביסודו שלו הם היו כופרים לגמרי. שב עבוד אלוקים, כל זה מתנס מהקלקולים שהמלאך החדיר ליעקב אבינו. באותה תקופה זה היה הקלקול בבית יעקב. החשמונאים כשנלחמו, נלחמו לא רק עם היוונים אלא נלחמו באותה מידה או יותר מזה עם המתייבנים. מלחמה שהחשמונאים לא הייתה על עצמאות מדינית אלא על שמירת התורה והמצוות, שישראל ישמרו תורה ומצוות, הגויים שימשיכו לעבוד לפסלים כמו שהם רוצים, אבל שישראל ישמרו תורה ומצוות. לכן זו מלחמה נגד המתייבנים, לא רק מלחמה נגד היוונים. באמת עם ישראל בכללותו כנראה היה מסור לתורה, אפילו בתקופת הגזרות הקשות של אנטיוכוס אנשים נהרגו על קידוש השם, וגם אלה שלא נהרגו אבל רצו לפחות לשמור תורה ומצוות. אם באונס ביטלו אז ביטלו, אבל הרצון היה לשמור תורה ומצוות, והיו הרבה שבאמת נהרגו על קידוש השם בימי הגזרות של אנטיוכוס. הקלקול היה רק קטן, כף ירח יעקב נקע, אבל כל יעקב לא נתמך חס ושלום. קמו החשמונאים ובמסירות נפש שלהם קידשו שם שמיים וזכו לניצחונות על היוונים. ו רואים שגם אחר כך, בתקופה שהצדוקים היו בשלטון, בכל זאת עם הארץ ברובו היה, גם עמי הארץ שלא היו למדנים, ואולי גם זלזלו בכמה מצוות, אבל בכל זאת תמכו בפרושים ולא בצדוקים. הצדוקים היו מיעוט ולא הרוב, חס ושלום. היו עוד כיתות, איסיים וכיתות אחרות, אבל למעשה העם בכללותו היה שומר תורה ומצוות. רק כף ירח יעקב נקעה, אבל יעקב כולו נשאר איש תם. רק במלחמות הבאות נגד הרומאים, אז כבר המלחמות לא היו על שמירת התורה. המלחמות היו על, על, על עניינים מדיניים או כלכליים, לא על שמירת התורה. אז לא הייתה אותה סייעת הדשמיה שהייתה נגד היוונים. וגם החטא של שנאת חינם הכריע, שדכן לא זכו לאותה סייעת הדשמיה של החשמונאים. משהיה שנאת חינם, אבל גם זה, המלחמה לא הייתה על שמירת תורה ומצוות. המלחמה הייתה להיפטר מהנציבים הרומאים, לא על שמירת תורה ומצוות. המלחמה של החשמונאים הראשונה נגד הרומאים הייתה באמת על זה שהרומאים השתלטו על ארץ ישראל, ואחר כך גם כן, אבל לא, לא על שמירת תורה ומצוות. אחרי מיד בר כוכבא, אז באמת היו גזירות רומאיות נגד התורה, אז היו עשרת הרוגי מלכות ושאר הרוגים על קידוש השם, הדור שחזל קראו לו דורו של שמד, שאיזה יהודים נהגו, הולקו, נצלבו, בגלל ששמרו תורה ומצוות. אבל קודם לא הייתה מניעה מצד הרומאים לשמירת תורה ומצוות, אז לא היה, לא היה דשמה במלחמה, אז גם לא הייתה עשיית הדשמיה במלחמה, כמו שהייתה בימי חשמונאים. בר כוכבא כן נלחם על שמירת התורה, לא נלחם בעצם על שמירת התורה, היה שומר תורה אבל לא נלחם על שמירת התורה. ובכל זאת אולי לולי שחשב את עצמו למשיח, אולי כן היה מצליח איכשהו, אבל חזל דנו אותו כדין משיח שקר והרגו אותו. הוא בעצמו עשה טעות שהתחבר עם הקוטים, לא שמע לעזרות לא להתחבר עם הקוטים, להתחבר איתם, והרג גם את הדוד שלו, את רבי אלעזר המודעי. הטעויות האלה גרמו שבר כוכבא נכשל במלחמה ברומאים. רבי עקיבא בהתחלה חשב שזה משיח בן דוד, את הלשמה שהיה במלחמת החשמונאים לא היה גם במלחמת בר כוכבא, רק באמת מלחמה של החשמונאים היא הייתה לשמה. ולכן זכו אחר כך באמת לא רק שיחדו לשמור תורה מצוות, אלא גם זכו בעצמאות המדינית, למרות שלא על זה יצאו להילחם מלכתחילה. בדיעבד זכו גם בזה. אם אנטיוכוס למשל היה מבטר, היה רואה שהיהודים מתנגדים לגזרות שלו, היה בסדר, אני מבטל את הגזרות, אז היה נשאר השלטון של אנטיוכוס. אבל אנטיוכוס ויורשיו לא ויתרו, אז לכן בסוף החשמונים פרקו את העול של היוונים לגמרי. אבל ביסודו המלחמה הייתה על שמירת תורה ומצוות, על קדושת השם, מלחמה ממש לשם שמיים. אולי לא הייתה מלחמה כל כך, תמיד עם ישראל צריך להילחם על קדושת השם. חייל יהודי שיוצא למלחמה צריך לדעת שעל ייחוד השם הוא יוצא למלחמה, כמו שהרמב״ם מסביר. כל פעם שנלחמו נגד אשור או עם אחר, צריך לדעת שאנחנו נלחמים על קדושת השם, אבל אולי לא הייתה מלחמה כל כך ברור על קדושת השם כמו המלחמה על החשמונאים, של החשמונאים. שאר שונאי ישראל הציקו לישראל. עתניאל בן כנז נלחם נגד קושן רשתיים מלך ארם, אחר כך יהוד נלחם נגד עגלון מלך מואב, דברה נלחמה נגד יבין מלך חצור, אבל לא מוצאים שכל המלכים האלה גזרו קצרות על התורה. הם שאיבדו את ישראל, לחצו את ישראל. גדעון נגד המדיינים, שמשון נגד הפלישתים, יפתח נגד האמונים, אבל כל האויבים האלה לא מצינו שגזרו גזרות על שמירת תורה ומצוות. בכל זאת, חייל יהודי שיצא להילחם, היה צריך לדעת שהוא נלחם על ייחוד השם, וזה המניע שצריך להניע אותו. אבל בחשמונאים זה היה ברור וחד משמעי שעל שמירת התורה והמצוות הם נלחמים, לא על שום דבר אחר. ולכן באמת זכו לניצחון הגדול של רבים ביד מעטים, ניצחון כל כך בולט, והשמן התואר העיד על הניצחון הזה. אז אנחנו צריכים לקחת את ימי החנוכה להתחזק בנקודה הזאת, לדעת שהעיקר, גם כשנלחמים נגד אויבים, עיקר לדעת שעל ייחוד השם אנחנו נלחמים. אמנם כיום יש לנו שונאים שגם הם אומרים שהשם אחד, אבל בכל זאת הם גם לא דורשים מאיתנו לבטל את התורה והמצוות. היום, היום העיקר הזכות שלנו ללחם זה מדין פיקוח נפש, להציל יהודים ממוות, זה מצוות התורה, מצווה של פיקוח נפש. אבל לדעת שעד כמה שאנחנו שומרים תורה ומצוות, יש לנו הסיכוי שהשם יהיה איתנו, יצליח דרכנו. וחס ושומרים לא שומרים, אז אין שום הבטחה שננצח. תשמור תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא יעזור, שכמו שעזר לחשמונאים להתגבר על אויביהם, תעזור גם לנו להיפטר מאויבינו, ונזכה במהרה בימינו לביאת משיח בן דוד, ולהדליק את המנורה בטהרתה כימי קדם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.